לדבר כמה שיותר מסעיף ה. אני
שואי את השם
אנחנו ננסה ללמוד היום כמה שיותר מסעיף ה' על מנת להשתדל לסכם אותו ולהצליח לעבור לסעיף הבא. מה שלא נגמור היום, אני חושב שאנחנו נשלים כל אחד בלימוד האישי שלו. אם ירצה השם בסייעתא דשמיא של החבורה, נוכל להמשיך בלימוד של הפסקאות. אנחנו בעמוד נ"ז, פסקה שמתחילה הצורה התמציתית. דיברנו שקיום המצוות הוא תלוי ערכו ועניינו וטעמו, תלוי במצבה של האומה. המצוות הן לא עומדות כשלעצמן, אלא הן שייכות לסדר חיים. זה תלוי כמה חיים יש לך. בגלות צורת החיים שלנו היא מאוד מאוד דלה. באופן מעשי החיים מתרכזים סביב הצורך להתקיים, ולכן הרבה כישרונות וכוחות לא יוצאים אל הפועל. אין לך ארץ משלך, אתה לא מייצר תרבות חופשית משלך, והאמונה והתורה היא מתרכזת בצד תיאורטי, לימודי. החיים במידה מסוימת הם רחוקים מהיכולת לבטא את כל מה שאנחנו לומדים אותו בתורה. כי תורה זה משמיים לארץ. זה לא, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא רק מתרוממים אל השמיים, אלא המטרה שלנו, שדרך הלימוד שלנו, נמשיך את מתן תורה, שבו תורה ניתנת משמיים לארץ, כלומר, מקבל ביטוי ארצי, חיוני, בשפת החיים, שזה צריך לחיות. החיים שלנו בתור אומה תלויים במה שאנחנו בארץ, יש לנו מדינה ושלטון ותרבות ושפה משלנו וצבא משלנו וכלכלה משלנו, וכשאתה מצליח לסדר את כל החיים הללו על פי תורה, והתורה לא מדכאת אותם, מחלישה אותם, כובשת אותם תחתיה, אלא אדמה מעניקה להם צורה ומשמעות, זה אמונה. זה צדיק באמונתו יחיה, הצדיק של האומה, שהוא הצדיק הגדול, כפי שמוזכר ברב במקום מסוים. הצדיק של כל הדורות זה האומה, שהאומה היא חיה באמונתה, אז המצוות כולן מקבלות את משמעותן האמיתית. כל זה למדנו פעם שעברה, והזכרנו את הפסקה באורות ישראל בעמוד קס"ג. אז מה הערך של קיום המצוות היום? כלומר, בגלות, במצב שעם ישראל עדיין לא מכונן בסדריו השלמים. המצוות הן זיכרונות. זיכרון לא במובן של לנסות לשמר איזה גחלת של זכר למשהו שבאמת אתה לא נפגש איתו. אבל זיכרון הכוונה זה איזשהו רושם שהוא מצליח להחיות בך, להפגיש אותך עם הערך האמיתי של המצוות. הרבה מן המצוות שלנו הן מיוסדות על זיכרון, וזיכרון במובן החי של המילה, לא במובן המת. יש זיכרון מת, כוונה, אתה לא נפגש עם הדבר באמת, יש לך זיכרון עמום. פה מדובר זיכרון, הכוונה, זה זרזיף החיים שעוד קיים, שהוא קושר אותך אל הערך האמיתי של המצוות. גם ההתעוררות הלאומית, היא עוברת דרך קיום המצוות. כמו שהערך של קיום המצוות הוא תלוי ההתעוררות הלאומית. כאן הרב אומר, כל התעוררות לבניין של האומה ולרכישת קניינים והתיישבות, כל זה מגדל את תופעת התורה והמצוות. גם הפוך, גם קיום המצוות, הוא מחדש בנו את הקשר החי אל האומה כפי מה שהיא צריכה להיות. כל זה ביחס למצוות כולם. אז המצוות שלנו הן ניצוצות מהערך האמיתי של המצוות. הניצוצות האלה יש להם תפקיד. הן קושרות אותנו, הן מחיות בנו, והן נותנות ערך משמעותי להווה, ועוזרות לבנות דרכו את העתיד. כל זה ביחס למצוות כולן. אבל הצורה התמציתית, אומר הרב בפסקה שלנו, של כל סדרי חיי החברה על פי המטבע האלוהית המותאמת אל החיים. הרי זה מה שאנחנו מבקשים. איך לסדר את החיים, החיים הפרטיים, ועוד יותר החיים הציבוריים, החברתיים, לסדר אותם על פי המטבע האלוהית, כלומר על פי הצורה האלוהית, הסגנון, התוכן, באופן שהחיים לא ישועבדו, לא ישתעבדו תחת המטבע האלוקית, לא צורה אלוקית כזו שבאה מבחוץ וטובעת מהחיים להשתפל תחתיה, אלא צורה אלוקית שהיא מתאימה אל החיים, וכשהיא מעניקה את עניינה וחותמה עליהם, היא גורמת להם להתרחב, להיטהר, להתרומם. זאת צורה שכשהחיים מקבלים עליה, עליהם את עניינה, הם משלימים את עניינה, משתלמים יותר. החומר נפגש עם הצורה, הגוף נפגש עם הנשמה. זה לא סיבה שיהיה פחות גוף, זה יהיה סיבה שיהיה יותר גוף. הופעת החיים נפגשת עם מקור החיים. אז אנחנו מחפשים צורה כזאת שהיא מחיה את סדרי החברה באופן שגורם לחיים הללו, האישיים והלאומיים, להתרחב, להיות חיים עשירים, מלאי גבורה, מלאי טהרה. וכאן יש עוד ביטוי מכוון של הרב, ומרוממתם אל החופש ואל הריכוז. בכתב יד כתוב ואל הרכוש, או הריכוש, מלשון לעשות רכוש, אבל אנחנו יכולים גם לקרוא לפי מה שמופיע אצלנו, אל החופש ואל הריכוז של כל האמצעים העושים את החופש למתנה טובה באמת. כי צריך לדעת שהכוח המרכזי שפועל בחיים, בהופעת החיים, זה החופש. כשהחיים משתעבדים והם מבטאים צורה שמחוץ להם, זה תמיד פחות טוב מאשר שהחיים מבטאים את הצורה האותנטית שלהם, האמיתית שלהם. במאמרי ראייה, במאמר קרבת אלוקים, בעמוד, אני חושב, 30, שם יש הגדרה של הרב מה זה חופש. הרב מסביר שהחופש זה הנטייה המרכזית שחיים בריאים לא יכולים לוותר עליה. והחופש הזה זה שהחיים מביאים לידי ביטוי את עצמה, אבל את עצמה באמת. כשהחיים מדבררים, מבטאים תרבות או סגנון או צורת חשיבה של מישהו אחר, זה מלבד שזה שיעבוד. זה גם הרבה פחות טוב והרבה פחות שלם והרבה פחות איכותי מאשר כשהחיים מביאים לפועל, מוצאים לפועל את הצורה שלהם עצמה. כדי שחיים יוציאו לפועל את המושג חיים, את מה שמונח בחיים, הם צריכים רכוש, כלומר צריכים אמצעים, צריכים כלי ביטוי. תינוק אין לו את כלי הביטוי כדי להוציא לפועל את מה שמונח בחיים שלו. כי אין לו יכולת קוגניטיבית, כלומר יכולת של הכרה, אין לו יכולת תנועתית, אין לו כישרונות מספיק. כשאדם גדל, הוא צובר רכוש. הרכוש זה הכישרונות שלו, זה יכולת חשיבה שלו, יכולת השיפוט שלו. כל אלה אמצעים, זה לא אמצעים מבחוץ. זה אמצעים שמתפתחים מתוכו, ועל ידם הוא יכול לבטא מה מונח בחיים באמת. אם תיתן לאדם שהוא מפותח לבטא את מה שמונח בחיים, אז יתגלה כל האוצר שמונח בחיים עצמם. נשמת החיים. לכן צריך גם את החופש בתור נטייה מרכזית בחיים, וגם את האמצעים מרוכזים, מרוחשים, כן, תלוי לפי איזה ביטוי, כן, או לרכוש את האמצעים האלה, או לרכז אמצעים כאלה, שיעזרו לנטיית החופש הזו להוציא לפועל את מה שמונח בחיים עצמה. אבל אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים שהחיים יוציאו לפועל את עצמה, שעל ידי המטבע האלוקי תתגלה מה זה חיים. הרי זה הנושא של כל תקופת התחייה, לחיות מחדש, שתופיע מדרגה חדשה של חיים. לא חיים שהם אמצעי ל, לא שהם חיים בשביל, אלא חיים שכל מסעות הנפש וכל השאיפות וכל הדברים הכי טובים מתגלים שהם נשמת החיים עצמה. אז מהי הצורה התמציתית של סדרי החברה על פי המטבע האלוקית המותאמת אל החיים? אלו הם המצוות התלויות בארץ. מצוות התלויות בארץ זו מערכה שלמה של מצוות שהן לא נטבעות מן החיים בתור מטלה שנפסת מחוץ להם. למשל, מצה. אכילת מצה זה לא מצווה תלויה בארץ. נכון. כי זה לא שייך לסדרי החברה. החיים צריכים לבטא ערך מאוד עליון. וזה הזיכרון של יציאת מצרים. מצוות התלויות בארץ זה חלק מסדרי החקלאות על פי תורה. וכמו שהרב מסביר שעם ישראל במיוחד צריך להתרכז במקצוע הזה שנקרא חקלאות. כלומר בקשר של אדם עם אדמתו. הרב מסביר בעין היה שהמסחר הוא צריך לתפוס מקום שולי בחיים הכלכליים שלנו. עיקר החיים הכלכליים שלנו צריכים להתרכז בקשר אל האדמה. יש בזה משהו מאוד נמוך, ככה זה נתפס, משהו מאוד מאוד גס, אבל זה באמת גונס בדורו משהו מאוד מאוד מרומם. הרב מסביר בעין היה, בסוף עין היה ברכות, מופיע עין היה על המשניות, משניות זרעי. יש שם עין היה על ביקורים. שם הרב מסביר איזה הבדל יש בין אדם שעסוק במסחר, אדם שעסוק במחשבים, אדם שעסוק בטכנולוגיה, לאדם שעסוק בחקלאות, מצד מבנה הנפש שלו, מצד הקשר שלו אל הטבע. עכשיו, לעם ישראל יש מסר מסוים. המסר שהטוב נמצא בטבע, בטבע שלנו. זה לא שהטבע הוא עיוור, ואת המוסר או את הטוב צריך לקחת מבחוץ. הטבע הוא גס, ואת הפיתוח צריך לקחת ממקום אחר. לא. יש צורך לגלות את מה שגנוז בטבע. טבע זה יכול להיות גם במובן של הטבע, כן, האדמה, וגם במובן של טבע האדם. יש קשר בין הטבע הזה לטבע הזה. לכן הרב מסביר מה הערך הנפשי לפרט ולחברה. כשהחקלאות תופסת במקום מרכזי. כשאתה עובד בבניין משרדים גדול, ואתה נמצא חלונות זכוכית ועובד מול מחשב, מה זה לא משפיע על הנפש? זה לא גורם איזה מבנה נפשי מסוים שמתאים למקצוע? בטח שזה גורם. האם אין שום ערך לכל הפיתוח הטכנולוגי הטכנוקרטי? בטח שיש ערך גדול. ואנחנו עכשיו מדברים על התפקיד של עם ישראל בעולם. התפקיד של עם ישראל בעולם, יש ערך גדול מאוד למקום שהחקלאות תופסת במבנה החברתי-כלכלי של המדינה. ולכן, כשאנחנו מדברים על מצוות התלויות בארץ, אנחנו לא מדברים לקיום מצוות באיזה ענף אפיזודי, משהו שהוא עובר בצד. עיקר החיים לא שייכים לזה. יש לאדם כמה מלפפונים, הוא קונה בשוק, אז הוא חותך להם את הג'ופצ'יק ונותן... זה לא פה מצוות להיות בארץ. זה הניצוצות שנשארו לנו. אבל כשעם ישראל בארצו יהיה מבונה בסדריו, אז החקלאות היא תתפוס מקום מאוד מאוד מרכזי. זה גם קשור לעם לבדד ישכון, שצרכי המזון שלו צריכים לנטל לו מעצמו. טוב, איך זה בדיוק יפעל לעתיד לבוא בכל קשרי המסחר, משרד החוץ, משרד פנים, ייצוא, יבוא, אני לא יודע בדיוק. אבל אנחנו מדברים על המבנה הנפשי של האדם הפרטי ושל האדם הכללי. ואומר הרב, החקלאות, כלומר עבודת האדמה, אולי אני אפילו אגיד יותר, עבודת ההצמחה, להצמיח מתוך האדמה את העץ, את התנובה, את הפירות ואת כל מה שאחר כך המזון שיוצא מזה, המזון הטבעי, יש לזה תפקיד מאוד מאוד חשוב בהוצאה לפועל של הנפש הישראלית, הפרטית והכללית. עכשיו, כשאתה מדבר על מבנה מדיני, כלומר חברתי-כלכלי של מדינה, שהחקלאות תופסת בו מקום, כל מערכת המצוות להיות בארץ יוצרות איזשהו סדר, כמו שהרב יבהר. סדר חברתי ביחס בין חלקים שונים, ישראלים עם כהנים ולוויים, עם תלמידי חכמים, עם עניים, סדר שלם, סוציאלי, כן, עם העניים, עם הלוויים, לשלקת שכרה ופאה, סדר שלם בקשר בין הפריפריה לבית המקדש. מצוות התלויות בארץ זה לא איזה מצווה שכשמגיע הזמן, תדבב בתשרי, יושבים בסוכה. זה סדר שהוא מסוך בכל החיים החברתיים, והוא יוצר איזה מטבע של חיים, איזה צוויון. המצוות התלויות בארץ זאת צוויון של חיים, שהוא קושר את הפרטים באומה עם המקום המרכזי של בית המקדש, עם הכהנים הלוויים, כמו שהרב יתאר בהמשך. אומר הרב, הצורה התמציתית של כל סדרי החברה גנוזה היא במערכה של המצוות התלויות בארץ. המצוות הללו כוללות גם את אלה התלויות במקדש ובממלכה השלמה הישראלית בהם ובסדריהם. גנוזה היא, כלומר, המערכת הזו בעצם היא יכולה לצאת אל הפועל על ידי סגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי צביונה. כלומר, מערכת המצוות להיות בארץ זה מצוות, זה לא נבואה, מצוות, שמוציאות על הפועל את הצורה התמצידית. אבל המצוות הללו הן בונות בנו את הכישרון שיוצא אל הפועל על ידי סגולת הנבואה המיוחדת לאומה במילוי צביונה. זו הצורה שהאומה מצפה תמיד לשיבתה אליה בצורה מהירה, שתשפיע עליה את כל הטוב של העבר, עם חידוש כוח גדול לפי העתיד, וחידושיו הרבים בעולם ובחיים. זאת אומרת, בכל המצוות כולם למדנו שערך המצוות, התוכן שלהם, הטעם שלהם, התפקיד שלהם, את מה הם הולכות להביע, כל זה תלוי במצבה של האומה. אם ככה, בכל המצוות קל וחומר, שבמצוות התלויות בארץ, כל המצוות כולם, אלה שלא תלויות בארץ, יש להם חיוב דאורייתא גם כשאנחנו בגלות. למרות שלמדנו ברמב"ן שעיקר המצוות זה כשנמצאים בארץ. אבל יש גם חובה דאורייתא כשנמצאים בגלות. מצוות התלויות בארץ, שאינך חייב מדאורייתא בשעה שעם ישראל נמצא בגלות, במדרגותיי השונות. כלומר, בגלות יש מצוות שתלויות בארץ, מצוות תלויות משישים ריבו, וכל לפי הדעות השונות בראשונים. אבל זה שאתה לא חייב אותם בגלות, זה סימן לא שהן מצוות פחות חשובות, אלא שהן מצוות יותר חשובות. זאת אומרת, אלו מצוות שאם עם ישראל לא נמצא בארץ, עם נבואה, עם סנהדרין, עם ממלכה, כל אחד, כל מצווה לפי תנאיה, אין יכולת לבטא את המצוות הללו כפי מה שהן. אז מה שנשאר לנו מהן זה עוד יותר רחוק, זה רק דרבונו. עכשיו אומר הרב קוק בשנת תרס"ו, אני בא לארץ, שנת תרס"ד, לא משנה, מתמלא לרב המושבות. עכשיו, חלק מהתיקון שלי זה תיקון תרומות ומעשרות דרבונו של היישוב. מה הערך שבזה? מה התפקיד של הקיום? עכשיו מתחדשת לנו מצווה חדשה, מדרגה חדשה בקיום מצוות. קיום מצוות התלויות בארץ דרבנה. יש תפקיד לקומה הזאת במהלך שאנחנו עוברים? או איזה תפקיד? זה אפילו לא דאורייתא. עד עכשיו דיברנו שמדאורייתא נשארת איזושהי אחיזה בניצות של המצוות באמת. גם מצוות לולב, גם מצוות תפילין, גם מצוות כיבוד אב ואם, היא יותר בארץ מאשר בחוץ לארץ. אבל סוף סוף אתה מקיים עכשיו מצווה מן התורה. אתה יכול להגיד, הנשום שלה היא הרבה יותר, אבל הגוף המצווה אתה מקיים אותו דבר מן התורה. אבל מצוות דרבנן, זה אפילו לא חיוב דאורייתא, זה רק חיוב דרבנן. הרב בא עכשיו להסביר לנו בהרצאה נפלאה, שיש בה גם סגנון פיוטי והרצאתי, נפלא מאוד, על התפקיד הגדול של קיום מצוות התלויות בארץ דרבנן. אומר הרב, קודם כל תדע במה אתה אוחז. מצוות התלויות בארץ, אלו הם המצוות ששייכות אל סדרי החברה המותאמים על פי המטבע האלוקית. מה שמופיע בכל המצוות, באופן רחב, מופיע בצורה תמציתית, מרוכזת, בולטת במצוות התלויות בארץ. והוא יוצא לפועל, המדרגה הזו, על ידי הנבואה. ולכן גם הוא מביא לנבואה, קיום המצוות התלויות בארץ. זה קשור בהוצאה לפועל של הסגולה המיוחדת הזו, שעוד נלמד עליה באורות התחייה והאריכות. הרב מקדיש לזה כמה פרקים. אומר הרב, דיברנו כבר על קיום מצוות, שצריך לעשות אותו מתוך העבר ומתוך העתיד. כי רק זה מאיר את הערך של קיום המצוות בהווה. העתיד איננו פוסק מלטבוע את תפקידו מן ההווה. וההווה מתמלא עניין כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו. יש תפקיד להווה, אבל ככל שאתה בהווה חי מתוך הציפייה והשקיקה וההבנה אל מה אתה צועד, ככה ההווה נעשה יותר משמעותי וחשוב. תמיד ההווה, גם אלה שלא יודעים מה התפקיד שלהם, הם משמשים בתוך הרכבת הזו שטסה אל העתיד. שמוציאה אל הפועל את כל מה שגנוז, ובונה מערכת מסודרת של חיים שמסוגלת להביע את כל התוכן הזה. אבל ככל שאתה יודע יותר, ככל שמתרבים באו האנשים, כבירי לב, עמוקי מחשבה, שהם מבינים לקראת מה צועדים, וזה ממלא את הלב שהם שאיפה והבנה, כפי שהזכרנו את מה שרבינו אומר בנתיבות ישראל, עין בעין יראו, עין אחד צופה אל העתיד, ומתוך זה עין אחד צופה אל ההווה, מה התפקיד של ההווה בבניין העתיד? זה מה שמכשיר את ההווה להתמלא מן העתיד הזה, כך זה לגבי כל המצוות, ועוד יותר אומר הרב, ככה זה לגבי המצוות התלויות בארץ. ההווה מתמלא עניין, כפי ידיעתו שהעתיד נזקק אליו, כלומר כפי מה שההווה, האנשים בהווה, תלמידי החכמים בהווה, יודעים שהעתיד נזקק אליו, כלומר שיש להווה תפקיד בבניין העתיד, לכאורה זה מבטל את הערך של ההווה, אין, אבל אומר הרב, איננו נעשה בזה רק בטל אל העתיד, כי אם הוא מתמלא על ידי זה בכל צביונו ועצמו, והכללה בתוך שאיפת העתיד ורו מעמדו מוסיפה לו עדנה וגבורה חיה, כי מאיפה אדם שואב את העצומות נפש להחזיק מעמד בהווה, הוא מבין את המשמעות הכבירה של המציאות הזו, שהיא לא מסתכמת רק במה שנתפס בחוש, במה שאפשר לנתח מתוך האירועים שקורים בהווה, אתה מבין שהערך האמיתי של כל האירועים זה מה הם הולכים לבנות. אומר הרב, ככה זה לגבי כל המצוות, ועוד יותר אומר הרב, ככה זה לגבי המצוות התלויות בארץ. לכן, מלאי חיים הם לנו הזיכרונות העצורים בזכר שאנחנו עושים. כי כל מצוות תלויות בארץ שאנחנו מקימים עכשיו, אנחנו עושים בתוך זכר לדבר. זכר זה נראה דבר פעוט, לא משמעותי, כן, רק כדי שלא נשכח. אז הרב בא ללמד אותנו, כפי שכבר למדנו, זיכרון פירושו של דבר קשר חי. זה מה שמסוגל להחיות בך את הנקודה הרדומה הזו. יש בנו כישרונות רדומים, צריכים להתחיל לעורר אותם. מה שמעורר אותם זה הקיום הזה מדרבנן, שאנחנו עושים על פי המסורת ועל פי תיקון סופרים, כלומר דברי חכמים, על פי קבלת אבות מקדם, או על פי שריד מעיקר חיוב דין תורה, כלומר שיטות שונות, האם זה מדאורייתא, האם זה מדרבנן, האם זה מנהג, יש דברים שאנחנו עושים כך, יש דברים שאנחנו עושים כך, יש דברים שזה תיקון, כלומר פתרון, במצב שאין לך כהנים, מה תעשה? אין דין דרבנן לתת לכהן תרומה. אז אתה עושה דבר בתוך המציאות בדיעבד שיש לך, שאין לך כהן, מה אתה עושה? שורפים את התרומה. האם שריפת התרומה היום זה קשור למה שאנחנו, למצוות נתינת תרומה? אם אנחנו עושים את זה בתוך זיכרון, פירושו דבר שהתפקיד של המיינסה הזה הוא לעורר אותנו, להפגיש אותנו עם הנקודה הרדומה הזו של מה שאנחנו הולכים לבנות אותו. אתם מבינים? אם אתה לא מבין לאן אתה צועד, אם אתה לא מבין מה התפקיד של תקופת התחייה, אז גם המצוות לבארץ לא יעוררו אותך כל כך. אבל אם אתה מבין שהתקופה הזו עניינה להביא אותנו למתכונת של חיים כזו, כפי שהרב תכף יתאר בהמשך, באופן כל כך פיוטי ונפלא, אז אתה מבין למה המעשה הדל, הפעוט שאתה עושה, הוא נועד כדי להחיות בך את הנקודה הרדומה הזאת. לפי, אומר הרב, האפשרויות האלה, על פי המסורת, פי תיקון סופרים, הם לפי התפצלות ההכרות המתפרדות בשיטות המעשיות של חוכמת ההלכה לכל המצוות להיות בארץ. כלומר, יש מחלוקות, אבל כל שיטה לפי עניינה מסבירה לך מה התפקיד של הזיכרון הזה. מצומקים נראים לנו עתה הדברים, צורה דלה יש להם מבחוץ, אבל חיים ועניין רב הם מלאים בפנים. אנו מערימים על שמירת השמיטה במחירה לנוכרי את הקרקעות. פולמוס גדול שהיה בזמן הרב. מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול הנותן ולא רווח גדול המקבל. כן? או נותנים משהו סמלי, או את התרומה שורפים. כן? תרומות לכהן ומעשרות ללוי. מברכים ומפרישים. הרב לא מונה פה עכשיו את הסדר ההלכתי, יש תפקיד לברכה. כי הברכה הזו שקידשנו במצוותיו, אתם זוכרים מה שהכוזרי מלמד על הברכות. תפקיד הברכות הוא לגשת אל המעשה מתוך דעת השם. מה שמפגיש אותך עם הנשומש, עם הקדוש שבזה זה הברכה. אז זה שגם מצוות דרבנן אנחנו מברכים, יש לזה דיון הלכתי. למה מברכים על מצוות דרבנן? או, מצוות דרבנן, כל הברכות זה דרבנן. כל הברכות זה מצד לא תסור, אז למה אנחנו מברכים גם על זה? אבל יש לזה תפקיד מאוד חשוב לברכה. זה שאנחנו מברכים, יש אנשים, הם מפרישים בתנובה, אז הם מפרישים היום תרומות ומעשרות בלי ברכות. זה גם דבר חשוב. אם כאן חשש, לא יודע בדיוק, אולי בדיוק זה לא היה מתנובה. אבל אם אדם, הוא מזוכה לברך, יש פגישה עם נשמתה של המצווה, עם עניינה של המצווה, דרך הברכה. או בלשון מה שנפש החיים מביא, עם אור המקיף של המצווה. לא יודע בדיוק מה זה. אבל כמובן, המצווה באה לבטא משהו מאוד עליון. משהו מן המשהו העליון הזה מתגלה במעשה שלך. אבל המעשה שלך הוא צינור, כדי להפגיש לך עם משהו שהוא יותר גדול מן המעשה. יכול להיות שאת המעשה אתה עושה רק מדרבנן. יכול להיות שזה רק הרמה, יכול להיות שזה רק תיקון, מנהג. אבל זה שאתה עכשיו מברך על זה, זה מה שמאפשר לך להיפגש עם נשמתה של המצווה. עם עניינה. אז זה עוד צינור מאוד מאוד חשוב בסדר קיום ההלכות, שעוזר לך להיפגש עם העניין המפואר. ושוב אני אומר, לא רק עניין הרוחני, העניין החי. מצוות התלויות בארץ זה מצגת חיים שלמה, איך סדרי החיים החברתיים והכלכליים שלנו אמורים להיות. זה משהו אחר לחלוטין מה שאנחנו מציירים לעצמנו. לא מדבר פה בבנייני משרדים גדולים, גורדי שחקים, שעדיין נמצא באיזה חדר מול מחשב ומתחיל לנהל רשתות ולתכנת מספרים. זה צד אחד בנפש. אולי יהיו גם כאלה בעם ישראל, לא יודע. אולי כן, אולי לא. אני מסתבר שיהיו קצת. אבל כדי לנהל את הבתי האריזה, זה יותר קל לעשות עם מחשב. אבל יהיה צורך באומה להיות שייך אל המציאות הטבעית. כן, יש הרבה תכונות בטבע, לא רק הגסות והיבלות על הידיים. יהיה צורך באומה, כשבאומה הזו אם ירצה השם יצא לפועל כישרון הנבואה, יהיה צורך באומה, לחקלאות. כל המציאות החברתית תראה אחרת. כי כשיש לך נפש אחרת, אתה צריך להביע אותה במקצוע אחר, בסדרי כלכלה וחברה אחרים. האם זה אומר שכשיבוא המשיח נחזור להיות פרימיטיביים, כמו פעם, כל העולם יהיה עסוק במחשבים, רק אנחנו נעסוק במלפפונים? לא. כי הקשר אל האדמה יהיה מאוד מאוד משמעותי. כמו שיש אנשים שנראה להם קורבנות, נראה להם זה מה זה פגני, אלילי. פעם היו שוחטים קורבנות, היום כבר אוכלים סטייקים, לא קורבנות. נראה הרבה יותר יפה, מה שוחטים קורבנות, איפה עושים את זה? נראה להם פרימיטיבי. לא מבינים שכשכל המציאות החיים היא אחרת, אז גם המעשה שכלפי חוץ הוא נראה לך מגושם וגס, וכל המעשה הזה הוא מקבל ביטוי אחר. אז כן יהיו קורבנות לעתיד לבוא, לא יהיו קורבנות לעתיד לבוא. עכשיו, אני לא דן בשאלה האמונית. אבל למה אנשים יש להם רתיעה מזה? כי תופסים את הרק בצד המגושם. אז אם קוראים שלעתיד לבוא החקלאות יתפוס מקום, זה נראה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי. היום כל האומה זה מחשבים ופלאפונים. אבל זה רדע שכשכל הנפש היא אחרת, גם החקלאות, גם הקשר לאדמה, עובד את מתו יסבלכם. זה מציאות אחרת לחלוטין, יש צרכים נפשיים, סגולות נפשיות, שיוצאות לפועל דרך זה. אז אומר הרב, כשיש לך חיים כלכליים שמיוסדים על חקלאות, אז מצוות התלויות בארץ זה בונה צביון שלם, כלכלי, חברתי, סוציאלי. גם בקשר בין העשירים לעניים, בין בעלי הממון לאלה שנזקקים אליו, גם בקשר בין אנשים בפריפריה לבית המקדש ולכהנים ולתלמידי חכמים ולתורה, הכל עובר דרך זה. זה נקרא הצורה התמציתית של כל סדרי החברה. ברור שהרב לא מתכוון לומר שלעתיד לבוא כל אחד יהיה לו רק איזה 400 של כמה מלפפון ועגבנייה. אבל עיקר החיים שלו לא יהיו בזה. אם עיקר החיים לא בזה, נמצאים במחשבים ובהייטק. אז זה לא יכול להיות הצורה התמציתית של סדרי החברה, זה משהו אפיזודי צדדי, זה משהו הובי, בדניות הוא מגדל כמה, קצת גרניום. אז זה יכול להשפיע על כל סדרי החברה שלו? בוודאי שלא. אלא כמו שהרב מבאר במקומות אחרים, תסתכלו בעיניי, הרב מסביר התפקיד החשוב של חקלאות. וברור שכשאדם עוסק במסחר, אז הוא פתוח יותר להשפעות שבאות מבחוץ. אבל כשאנחנו נהיה אומה כזאת, שלא מקבלת מבחוץ מסרים תרבותיים, אלא היא חיה מתוך עצמה ואין עם לבדד ישכון, אז גם קשרי המסחר שלנו התקטנו. איך זה בדיוק יהיה, אני לא יודע. אבל צריך להבין שמצוות להיות בארץ חשיבותן היא בגלל שכל סדרי החברה יהיו כאלה. אז אומר הרב, מקיימים את נתינת המעשרות לכהן וללוי על ידי תיקון שאין בו הפסד גדול לנותן ולא רווח גדול למקבל, מברכים ומפרשים, ופודים את המעשר השני הראוי להחל בקדושה בעיר המרכזית הקדושה והחיה, המקום אשר בחר השם, לב האומה לכל זרמי חייה, מה ככה היה ראוי לאכול. כל פעם שאנחנו פונים עכשיו מעשר שני, אנחנו נפגשים עם משהו ממה שהיה ראוי לעשות. אם אתה לא יודע מה ראוי לעשות, גם קשה לך להיפגש, כי אתה עכשיו מה אתה עושה? אתה לוקח את הנוסח שאתה מקבל ממדרשת התורה והארץ, או ממכון החקלאות על פי תורה, אתה רק קורא את הנוסח. אבל אם אתה מבין מה זה מעשר שני, אז זה עוד פגישה, מיני פגישה, מעין פגישה עם מה שצריך להיות. זה עוד ניסיון להחיות בך, להפגיש אותך עם התמונה, איך החיים הישראלים הלאומיים צריכים להיות כפי מה שהם גנוזים במערכה הזו שהמצוות להיות בארץ. אומר הרב, משלמים פרים שפתנו. כלומר, תחת הקורבנות, אנחנו, תחת סדרים חיים, אנחנו משלמים שפך שיח. הסדרים החיים הללו, הם מתגלים במשטר, חי וקיים, המלא הוד ויפאה, שירה וזמרה, עוז וחדווה. אבל אלה הגרגירים הזעירים, כוח צמיחה גדול גנוז בהם. מצד מה? מצד מה יכול לצאת מהם צמח גדול? אם אתה ניגש אליהם עם הנשומש שלהם, הנשומש שלהם זה השאיפה שמונחת בהם. כשאנחנו מקיימים היום מצוות להיות בארץ, זה מצד, אנחנו מוציאים אל הפועל את השאיפה שלנו, לחיות חיים כאלה, אל כל מה שהם אורגים, מכל מה שהם צומחים בעבר, ואת כל מה שהם עתידים להצמיח לאבא. כלומר, אם אדם ניגש עם השאיפות הלאומיות שלו, לבנות אומה עם סדרים כאלה, וככה הוא ניגש לקיים את המצווה, אז הגרגירים האלה יכולים, אז הם גונזים בקרבם כוח צמיחה להביא לידי העתיד הזה. כל זה כלול בהם באופן טיפוסי, מה הכוונה באופן טיפוסי? הכוונה הטיפוס, הדפוס, הצורה של הקיום, היא גונזת בתוכה את השאיפה לחיים כאלה, וכן הם פועלים בחשאי על הנשמה המקיימת. כלומר, הצד הגלוי הוא מאוד דל, וכשאתה מקיים את הצד הגלוי, נשמתך נפגשת עם הצד הנשמתי, כלומר עם השאיפה שמונחת במצוות הללו, פועלים להלהיב בהתמדה אש קודש, לאהבת הארץ, באלה המניות של הקדושה, ביתרון האלוהי, הדתי, הלאומי והמוסרי, הכלול בכל המעשים הלל. כאן יש מקום להאריך מאוד מה שלא נעשה, אבל הרב מסביר בכמה מקומות, למשל במאמר תללי אורות, שמופיע במאמרי ראיה, וכן במאמר התורה והתרבות האנושית, שמופיע גם במאמרי ראיה, בעמוד 101 נראה לי, ובעוד מקומות, יש הרבה בשמן רענן, הרב מסביר שכל מצווה ומצווה יש בה ארבעה רבדים. רובד אחד זה הרובד האלוהי, מה שאנחנו קוראים אמוני. רובד דתי זה ההנהגה המעשית. הרובד הלאומי והרובד המוסרי. באופן כללי, החיים הישראליים מורכבים מארבע מניות הללו. כלומר, יש בהם צד אלוהי, זה הצד הנשמתי, יש בהם את הצד הדתי, כמובן ההנהגה המעשית, יש בהם את הצד הלאומי ואת הצד המוסרי. כשהחיים יהיו מפותחים בארבע מנויות הללו, אז יופיע כישרון הישראלי במילואו. וכל מצווה יש לה את התרומה שהיא תורמת, גם למישור העליון, גם למישור התחתון, לא משנה פה בדיוק על, את הפירוט בכל מצווה, אבל הרב מסביר, במצוות פירי אוויר ויער הרב מסביר, במצוות מחלות אסורות הרב מסביר, יש כמה מצוות שהרב מפרט בהן מה התפקיד של כל מצווה בכל רובד. הרב מסביר שהרוח הכללי בנוי מזה, זה סוגיה מאוד מאוד ארוכה ברב, סוגיית ארבע הרוחות, פה אנחנו מעדיפים לא להתעכב עליה. בכל מקום אומר הרב, במעשים הללו כלולות הרוחות הללו, הבניין הזה, ועל ידי כך מחנכים את העם בימי שפלותו לרוח גודלו. זאת השכילה כנסת ישראל ובניה בוניה, ולא חדלה להגשים את זיכרונות חייה אלה בפועל, כמה שאפשר לה בארצות נודה, ובצורה יותר ניכרת ומתפשטת, בשובה באיזו צורה שיהיה מקומה, אל חבל נחלתה. למרות שזו צורה מאוד דלה ומצומקת, אבל מי שמבין שאלו הם גרגירים זעירים שכוח צמיחה גדול גנוז בהם, והם מחיים בנו את השאיפה ואת העריגה אל מה שצריך להיות, ומחיים בנו מחדש את העבר כפי מה שהוא היה, מבין את הצורך להיזקק למצוות הללו. מי רוצה רק להעיר פה, אם כן, יש שני מובנים לזיכרון. יש זיכרון ביחס של העבר, אני אומר, האמת קרתה בעבר. וזיכרון זה להשאיר בי את הרושם שהיה. אבל פה זיכרון זה לא רק במובן שמה נשאר מן העבר, אלא מה הגרעין שקיים מן העתיד. כלומר, יש זיכרון מת וזיכרון חי. יש זיכרון שהוא נותר מן העבר, העבר לאט לאט נמוג. ככל שאני מתרחק, ככל שעובר הזמן אני מתרחק. אני מתרחק והקשר הזה הולך ונעשה מעומעם, רפוי, דל. אם הזיכרון הוא רק מהעבר, הוא לא יכול להחיות. אבל אם הזיכרון הוא מה שקושר אותך אל העתיד, והעתיד הרי הוא מלא חיים, אז ככל שעובר הזמן אתה מתקרב. זיכרון שהוא פונה מן העבר, שהוא נותר מן העבר, הוא פונה אל העתיד, זה זיכרון שיש בו כוח חי. וכל המצוות של זיכרון, גם זכר ליציאת מצרים, אנחנו צריכים להבין אותו כך. זכר ליציאת מצרים זה גם להחיות בנו את הרושם מצד מצרים, כי מה שקרה ביציאת מצרים זה מה שגם הולך לחיות, לקרות, להופיע בעתיד הגדול שעומד לפנינו. זה כל הזמן חוזר פה. אם כן, המצוות בתור הציווי לך ציונים, פירושו של דבר, נקודות שמצליחות להפגיש אותנו, ולכן לעורר בנו את הקשר, את ההריגה, לא לוותר, לא להסתפק בחיים כמו שהם עכשיו. וכי החיים כמו שהם עכשיו באים לידי ביטוי במצוות? לא. המצוות באות כדי לבטא מסכת חיים הרבה יותר עמקנית, הרבה יותר מפוארת, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר גיבורה. ואם אתה מקיים מצוות, עכשיו זה מתוך ציונים, אל תוותר. אל תוותר לבנות חיים לאומיים מפוארים יותר, מסודרים יותר. תשאף, תערוג. תחפש, תצמא, כלומר תהיה צמא לזה. המצוות הם להחיות בנו, לחדש בנו, להזכיר לנו, לעורר בנו את הצמאון הזה, את העריגה הזאת. זה תפקיד אחד. תפקיד שני, הם עצמם בונות את המציאות לקראת העתיד הזה. כן, זה שתי התפקידים שהרב מנה פה ביחס למצוות. ההוד וההדר והפאר המיוחד שיש במצוות לתלויות בארץ, כשהן מתקיימות עכשיו בארץ ישראל לילדינו, על ידי אותו החי לחלוץ ההולך ובונה את ארץ האבות, ומכין אחרית ותקווה יותר חזקה ויותר בהירה לדור יבוא, אז ההוד וההדר והפאר מתגלה לנו מתוך עוז חפצנו הפנימי המפעם בקרב נשמתנו. מה אתה רוצה לדעת? מה הערך הפנימי של המצוות? איך הצורה החיצונה שלהם צריכה להיראות? את מה הן באות לבטא? כן, הוד זה ערך פנימי. הדר זה הצורה החיצונה. איך הערך הפנימי הזה מקבל ביטוי בצורה החיצונה? הפאר, הכוונה, את מה הם באים לבטא? זה דברים מאוד עליונים שייכים למצוות. אתה רוצה לדעת מה זה? אתה צריך להתבונן עליהם מתוך החפץ הפנימי המפעם בקרב נשמתנו להעמיד את צביון ומתנו על ארץ אבותינו במלוא תאורה, בכל סרטוטיה וקוויה המשלימים את תכונתה, המגלים ומבליטים שזאתי אומתנו אנו בערכה הרם המקורי בגוויתה, בנפשה, ברוחה ונשמתה. לזאת אנחנו שואפים. מהי שאיפתנו? לחדש עלינו ימים קדמונים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. הנה ישנו שנת תרדמה לאומית, משך גלות ארוכה וקשה מאוד. כוחותינו הלאומיים נשארו אז בלועים בקרבנו פנימה, כמו שכשאדם ישן אז ההכרה, התודעה שלו היא נרדמת ונשארת בלועה בקרבו. מבחוץ הכל נעשה מקומת ומזוקן. מבפנים טל החיים הולך וזורם, אבל כלפי חוץ זה לא נראה. גם בגלות אנחנו צועדים לקראת גאולה. גלות זה לא הפסק בגאולה. גלות זה חלק מהצעידה לקראת. כלפי חוץ נראה הכל רדום. כשם שהמצוות המעשיות בכללן, בכל מילואיהן, כלומר תפילין, שבת, סוכה, הלכו עמנו בגולה ושמרו לנו בה את לח חיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, כלומר לחיות חיים שמבטאים את רוחנו שלנו ולא רק תרבות זרה, הביאו אותנו, כלומר המצוות הללו שלחו עמנו בגולה, הביאו אותנו לאלה ימי התחלה תקופת הירה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו. כן יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ שאנחנו מקימים עכשיו בצורה דלה וכמוצה לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הן נקבעו. כלומר כשאתה חי על פי סדרי החיים שצריכים להיות, בזה עצמו אתה מביא את עצמך ואת האומה לאותה מדרגה של חיים שבהם המצוות האלו יופיעו בכל הדרה. כל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו, כמה חיינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלו המצוות מתקיימות בהם. כלומר אם על ידי המצוות נזכר מהי צורת החיים הבריאה האמיתית המפוארת והעשירה שאנחנו צריכים לחיות על פיה, כל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו. זה לא מצוות ששייכות למדרגת החיים שלנו היום. כי החיים שלנו היום זה רק נובלות החיים שלנו כפי שצריכים להיות. כך החיים צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלה מצוות מתקיימות בהם. כן, יגדל בנו החשק לקיים באהבה וביקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימה בתור זכר לדבר, זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו בבוא תשועה שלמה לאמנו על אדמתו לתשעות עולמים. ואשר בקיימנו אותן עכשיו, מיינו מעשירים את תשמת אומתנו באותה אש הקודש אשר תהיה לשלב את הקודש מלאת החיים לעת חיה. בוא נקרא רק עוד פסקה אחת במהירות, זה דברים נפלאים מאוד. כשאנו מקיימים אתה מצוות תרומת ומעשר, תרומה ומעשר, גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות אליהם, לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו. עכשיו הקיום המעשי הוא דל מאוד מכדי להחיות אותנו. אבל אנחנו צריכים לגשת לזה כנשמת, כשנשמתנו איתנו. כשחפצנו הפנימי המפעם בגרם נשמתנו, כלומר ביחד עם קיום המצווה המעשי, צריך לעבוד אותנו החיזיון, הציור. והננו מתמלאים רוח שירה רוממה בתעופת נשארים. כלומר אנחנו מתנסים מעל המציאות העכשווית הקטנה, ואנחנו חוזים בעיני רוחנו איך החיים צריכים להיות. הימים המאושרים המחכים לאומתנו על אדמתנו הברוכה. הנה, תראו איזה ציור חי של הרב. הנה המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות. הנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו. באים, עכשיו החיים הם בריאים, נכון? ברוח מלא חופש אמיתי, ביטחה טהורה, אל הגורן והיקב המלאים בר ויין. בר זה תבועה. וליבנו שמח על טוב ארץ חמדה. והנה לפנינו מופיעים כהנים אנשי קודש, משרתי מקדש השם אלוקי ישראל. כמעט אפשר לראות את החיבוקים. ליבה מלא אהבה וחסד, רוח הקודש שפוך על פניהם. זוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש מילנו, כמה התמלאנו רגש של קודש כשראינו את פניהם בעלותינו לרגל, רק לפני חודשיים היה סוכות, אז עלינו לרגל. בירתנו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו גאון וזינו המחמד עינינו. ועכשיו הפגישה המחודשת עם הכהנים משחזרת לנו את אותו רושם ואת אותו רגש של בית המקדש. כמה נהדרים ונעימים הם לנו. ברוך השם, אתה הנה גורננו המלא ברכת השם מארץ חמדה זאת אשר הנחילנו מאבותינו. וחלקי האנשים הללו, כמו התרומה והמעשר, אנשי הרוח איתנו הם. ברוך השם, מאושרים אנו ליתן להם את תרומתם בשמחה. מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם, זה מביא לנו קדושה. עולים יחד עם התרומה, כי תרומה זה לשון הרמה, כמו ויקחו לי תרומה. וכשאנחנו נותנים תרומה, אנחנו בעצמנו מתרוממים אל אותו הגובה הרוחני, ששם אנשי קודש הללו מתעלים. ונפשנו רוויה ממגד שמיים. והנה הלוויים, הלכו הכהנים, הגיעו הלוויים, אלה הטובים והענוגים, עדינים, מלאי תורה, שלקחו לבבינו בנועם זמרתם בקודש, בהתקדש חג, כאשר עלינו לראות בהדרת כבוד מקדש אל בירושלים, להיראות את פני האדון השם אלוקי ישראל. וגם עכשיו, פניהם הצוהלים והעדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש. ואנחנו מתעדנים בנחלי אדנים רוחניים ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם את המעשר. ומנופפים להם לשלום. עוד נתראה. אתה רואה איזה תיאור חי. עוד נתראה. בער השם במועד הקרוב. ומה ירהב לבבינו לראות אלה כהני השם ולוייו בעבודת קודשם ובשירת עוזם. אשרי העם שככה לו השם שד שם אלוקיו. אתם מבינים? שזה החיים. אז גם כשנמצא בחנוכה אתה קשור לבית המקדש. וגם כשאתה עומד בפלחה, אתה קשור לכהן והלוי. זה סדרי חיים שלמים. מה מן החיים האלה יש לנו היום? אנחנו מבינים מה זה בית מקדש. כל זה, קיום המצוות, הוא בא לחיות בנו את האריגה. קודם כל, לא לוותר. לא לוותר על צורת החיים הבריאה השלמה, כי אנחנו מעוטדים לאושר הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חיים עכשיו. ואיך אנחנו מחיים בנו את החיזיון הזה, את הציור הזה? זה ציור, זה דמיון. אבל זה דמיון בריא. זה דמיון שמסוגל לקדם אותך אל מה שהשכל לא יודע כל כך לשייך אותך. וזה על ידי קיום המצוות. טוב, יש פה עוד הרבה ללמוד בפסקה לגבי בית המקדש. גם פה אנחנו הרבה מאוד דילגנו על הרבה דברים שהיה ראוי להתעכב עליהם. אבל אני חושב שיהיה רווח אם אנחנו נלמד את הפסקה הבאה. אז בבקשה, כל אחד ישלים, אנחנו נתחיל שבוע בפרסקה.